פרק ב' חשיבה אקולוגית. הבנק העולמי ועוד, תיקון המארג הנפרם. ליה אטינגר, אוריינות אקולוגית על רגל אחת. ג'נט אברמוביץ', קביעת ערך לשירותי החינם של הטבע. ליה אטינגר, המגוון הביולוגי כערך. ג'יין לובצ'נקו, לקראת המאה של הסביבה, חוזה חברתי חדש עבור המדע. מבוא. כפי שצוין לעיל, רעיון הקיימות הוא תוצר של חשיבה סביבתית, ועל אף שאיפתו או יומרתו לחבוק עולמות, ובמיוחד את העולמות החברתיים, הכלכליים והפוליטיים, שורשיו אכן נטועים עמוק בעולם הטבע, או במילים יותר דיסציפלינריות, בחשיבה אקולוגית, הנושא של פרק זה. חשיבה אקולוגית פירושה יותר מאשר תחום המחקר של אקולוגיה, שהיא סניף של חקר עולם החי, ביולוגיה, המתמקד בקהילות של אורגניזמים והיחסים ההדדיים ביניהם ובין סביבתם. חשיבה אקולוגית בהקשר שלנו היא חשיבה מערכתית שמדגישה עד כמה אנו חלק ממערכת זו של עולם החי הגדול, ויתרה מזו עד כמה אנו חייבים לקחת בחשבון בכל יתר תחומי החיים את חוקי הטבע ואת המשך קיומו וסגסוגו של עולם זה שאנו חלק אינטגרלי ממנו. הדגש הזה בא בניגוד לכמה אמונות או הנחות יסוד עמוקות הרווחות בתרבות שלנו, כי הרי הנטייה להראות או לטעון שחיינו שזורים חזק ועמוק בעולם הטבע, מהווה חידוש גדול. כלומר, זהו חידוש גדול עבורנו, בני התרבות המערבית המתועסת, המאפיינת את העולם המפותח, וגם את חלקו הפחות מפותח, של המאה ה-20 וה-21. בלי רומנטיקה מיותרת, קדמוננו מן הסתם ראו את הקשר ביניהם לבין הטבע כיותר ברור, ישיר ובולט לעין. זה אולי נראה טוב, דרך אותה עדשה רומנטית בה הטבע כולו טוב ומחבק, אך ודאי הקשר הישיר הזה נחווה לא מעט כדבר אכזרי וקשה. בצורות, רעב, השיטפונות, קור, חום, אפילו אם מאמינים שבורא עולם, אבינו שבשמיים ולא עם האדמה, הוא זה שמושך בחוטים וקובע כיצד הטבע ינהג, אזי אותו טבע הוא בכל זאת ההקשר הפיזי המיידי והדומיננטי שבו עיקרי הריאליה של החיים נקבעים. לעומת זאת, ניתן לטעון שהתפיסה העצמית שלנו, שניזונה בחלקה מהאמונה המקראית באדם כנזר הבריאה, שנברא בצלם אלוקי נצחי, ובחלקה גם מהקדמה שהניבה המהפכה המדעית והתעשייתית, רואה באדם ייצור על-טבעי, שדרך רוחו היוצרת, יכול לגבור על כל גבול או מגבלה שהטבע לכאורה מציב. אחד המאפיינים של המודרנה ושל ההומניזם כדרך חשיבה בולטת בה, הוא בהחלט הכוח של אמונה זו, שאנו יצור כל יכול, ונבדלים הבדל חד ואבסולוטי מיתר עולם הטבע והחי. אמונה זו שואבת לא מעט מכוחה מראיות בשטח, קרי הקדמה הטכנולוגית ב-200 השנים האחרונות. אנו מיגרנו מחלות שפעם עשו שמות באוכלוסיות שלמות. הערכנו ועוד מעריכים את תוחלת החיים. אנו טסים מיבשת ליבשת ואל החלל החיצון. מהנדסים את המבנה הפנימי של החיים כך שישרת את הצרכים שלנו, ובונים רשתות שמחברות בין בני אדם עלי אדמות באשר הם. אנו חיים בימינו חיים מרופדים היטב, בטכנולוגיות מתקדמות שמגינות עלינו. או יותר נכון, מעניקות לנו את האשליה של הגנה מפני הגחמות של הטבע. יש לציין ששורות אלה נכתבות סמוך לאירועי הצונמי הגדול ביפן, שלא להזכיר את השיטפונות הגדולים באוסטרליה וכו' וכו'. הטבע עדיין יכול להראות לנו דבר או שניים. ככל הנראה, אפילו שורה של אסונות טבע לא מצליחה לערער לרוב את האמונה בעליונות האדם ואת האמונה בנבדלות שלו. הדבר נכון גם לגבי מהפכות מחשבתיות, כגון תורת האבולוציה על פי דרווין, שהראתה יותר מכל עד כמה אנו כן נמצאים ברצף אחד עם כל עולם החי. תובנה שרחוקה מלהיות מקובלת באופן נרחב. אי לכך, זה לא פלא שהרבה מהחשיבה החברתית-פוליטית שלנו מתקיימת ללא קשר לעולם הטבע. הדרמה החשובה בעיני רבים היא הדרמה האנושית. בה העולם מסביבנו הוא תפאורה סטטית, אם אנו מתייחסים אליו בכלל. הדבר בולט במיוחד בתחום הכלכלה, בו מרכיבים חשובים כמו מקורם של משאבים וייעודן של פסולות ותפוקות אחרות של המערכת, הם בפירוש בעולם הזה, הסביבה הטבעית, אך נחשבים לזניחים או כחיצוניים לגמרי מהמודל. ראו בפרק זין להרחבת נקודה חשובה זו. נתק זה קיים גם בספירה החברתית, בה אלה שמבקשים לקחת את הטבע ברצינות נחשבים למחבקי עצים שמעדיפים חרקים על פני בני אדם ובעיותיהם החשובות באמת. כמו כן בספירה הפוליטית, הכנסת הטבע לשיח נחשבת למיסטיקה או גרוע מזה. לכן חשיבה אקולוגית מערכתית, כמרכיב מהותי בדרך חשיבה חברתית כמו קיימות, היא אכן חידוש. חידוש זה מורגש במאמר הראשון, התראה מרביעיית שואי עולם שאי אפשר לחשוד בהם שהם מיסטיקנים או מחבקי עצים, עד כמה חשוב להתחיל ולשנות את החשיבה הכלכלית והפוליטית שלנו, ולהכיר בבריאותן ושלמותן של מערכות אקולוגיות כגורם מרכזי בתכנון שלנו. המאמר כבר בן 10, אבל עובדה מצערת היא שמבחינת חוסר הפנמתה של המערכת הפוליטית את האמיתות בו, על אף רהיטותו, נחרצותו ודחיפותו, הוא עדיין בגדר כל קורא במדבר. אבל מהן התובנות העיקריות של האקולוגיה עבור שוחרי הקיימות? דוקטור ליה אטינגר מספקת לנו תשובה תמציתית במאמרה על אוריינות אקולוגית. היא מפגישה אותנו עם הביולוג גרט הרדין, שהופיע לאיל אצל דני רבינוביץ', ויחכב יותר בפרק הבא על נחלת הכלל, ראו שם. אבל כאן, כאדם, נותנו לנו כמה כללי ברזל, שלטענתו הם כללים בסיסיים של האקולוגיה. כללים כגון, לעולם איננו יכולים לעשות דבר אחד בלבד. כלומר, לכל דבר ישנן השלכות, ודברים לא קיימים או מתרחשים בריק. לכדור הארץ לא מצורף פח זבל, כלומר אין מקום אחר להשליך דברים. הכל נשאר היכן שהוא, ומאחר ומערכות תומכות החיים הן לא לינאריות אלא מחזוריות, חייבים לסגור את המעגלים. אחת ההשלכות של הקשר של הכל בכל והחשיבות הכלכלית של מערכות אקולוגיות היא השירותים הרבים והמגוונים שהטבע מספק לנו חינם אין כסף. ג'נט אברמוביץ' מתארת בעריכות את כל הדברים שאנו מקבלים כמובנים מעליהם, שהם חיוניים להמשך קיום החיים האנושיים. האבקה של דבורים, האספקה, הסינון והוויסות של מערכות המים, יצירתן, תחזוקתן וייצובן של קרקעות, מחזור נוטריאנטים, ועוד כהנה וכהנה תשומות לחיים היצרניים של בני אדם, שעד כה לא חושבו כגורמים בעלי ערך כלכלי. כעת לעומת זאת ישנם עומדנים של חוקרים הטוענים כי הערך של שירותים אלה נמדד בעשרות טריליוני דולרים, והוא עולה על התוצר העולמי השנתי. נושא זה נמשך במאמר הבא, שוב של אטינגר, בו היא מסבירה יותר בפרוטרוט את החשיבות של מגוון המינים. אטינגר עושה שימוש בדימוי חזק במיוחד של האקולוג פול ארליך, הממשיל את המצב הזה לנוסעים במטוס, שמפרקים ברגים בחלקים שונים של המטוס תוך כדי טיסה. ייתכן, היא אומרת, שהבורג מחבר את המשענת למושב, אך ייתכן גם שפירוק הבורג יפגע בפעולת המנוע. כשם שקיימים הרבה ברגים במטוס, כך קיימים מינים רבים של יצורים חיים על פני כדור הארץ, ואין לנו אפשרות לצפות מראש מה תהיינה ההשלכות של החדתם. אטינגר מזכירה כאן גם את הצד הכלכלי, החשיבות החבויה של ריבוי המינים לכלכלת בני אדם וההפסדים האדירים הצפויים בעקבות החדתם. עם זאת, היא מזכירה לנו גם את המגבלות של לראות את הכל דרך החור בגרוש. כלומר, ראוי לזכור בכל רגע ובכל רובד של מחשבת הקיימות מה שהיא גם מדגישה. הצד החיובי, הפלאי, מקור העונג, היופי והמשמעות. אין תחום מתאים יותר מאשר מגוון המינים. מה רבו המעשים? אמנם יש המון איומים וסיכונים, אבל אל לנו לשקוע בשיח שכולו שוד ושבר. אנו חותמים את הפרק עם עוד מאמר, בין יותר מעשור, שקריאתו נותרה רלוונטית כמו ביום כתיבתו. המאמר היה נאום כניסתה של פרופסור ג'יין לובצ'נקו לנשיאות של ה-AAAS, הארגון המוביל של מדעני הטבע בארצות הברית ובעולם, משנת 1998. היא פונה בעיקר לקולגות שלה, לקהילת המדענים, ומצהירה שבעולם משתנה, עם כל הסכנות והאיומים הרבים שרובצים לפתחנו, על אנשי המדע למלא תפקיד מיוחד וחשוב. המאמר מאורגן סביב ארבע שאלות. כיצד משתנה עולמנו? מהן ההשלכות של השינויים האלה עבור החברה? מהו תפקיד המדע בהתמודדות עם האתגרים שמעלה העולם המשתנה? וכיצד על המדענים להגיב לאתגרים אלו. התשובות שלה לשאלות הללו חשובות הן גם להדיוטות שבינינו, ונותר רק להגיד שהלוואי עלינו עוד מדענים עם תעוזת הרוח, בהירות הראייה ותעצומות הרצון בהן נכנה פרופסור לובצ'נקו. המאמר הראשון והאחרון מדגישים את החשיבות של מנהיגות ומנהיגים בעלי די תבונה ואומץ כדי לקום ולהרים את קולם, לעתים כנגד הרוחות החזקות הנושבות בעולמם שלהם, ולומר שבניגוד לתחזיות ורדרדות הטוענות שהכל דבש ושהקדמה מתקדמת ומקדמת אותנו, צריכים אנו לשנות כיוון ולהתחיל לחשוב מחדש אם ברצוננו להבטיח את קיומם וסגסוגם של הדורות שיבואו אחרינו.